שלום צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של מורים דרך. אנחנו כבר עברנו חתיכת דרך והגענו לגיל 18 וביררנו את כל הבעיות ואת כל השלבים החשובים ביותר שעובר ילד, שעוברים אנחנו יחד איתו כהורים. ואחרי שסיימנו בעצם את גיל ההתבגרות ודיברנו על נוער, אנחנו רוצים כמו לגשת שוב פעם לאותה תקופה ולברר שאלה מאוד מרכזית שמתעוררת בעיה, מאוד מרכזית שמתעוררת בגיל הזה, וזו בעיה שהיא נקראת היפראקטיביות. זה דבר שהוא נחלת הכלל היום בימינו, וזו בעיה שיש המון צורות ודרכים להתמודד איתה, ועדיין קשה, אף אחד לא יכול להצביע באמת על מקור הבעיה. יש גרסאות לכאן, גרסאות לכאן, המדע אומר ככה, מומחים אומרים ככה, יש טיפולים, החל מטיפולים עם חיות וסוסים, דרך טיפולים ספורטיביים וכלה בטיפולים תרופתיים, וזו בעיה רצינית. אז אנחנו נרצה לברר אותה היום ולשמוע איך מתייחס לזה חוכמת הקבלה, ולצורך זה יש לנו כרגיל את לימור ספר פטמן שלנו, הפסיכולוגית החינוכית היישומית והפסיכותרפיסטית, והרב דוקטור מיכאל לייטמן. אז נתחיל.
שלום הרב לייטמן.
שלום לימור. נו, אז מה בקשר לזה?
לגבי
קודם כל אני רוצה לשים לב ככה, אם זה תופעה כמו שהוא, איך הוא אמר?
רחבה?
לא, תופעה רחבה.
עולמית או ממש.
עולמית, כוללת, זה כבר לא תופעה, זה כבר
זהו. מציאות, כן.
כן, זה מציאות, וצריכים להתייחס לזה
ככה.
לא כמו לחולה, אלא אנחנו חולנים וחולים, אם אנחנו מתייחסים לזה כמו לתופעה. תופעה חולפת או תופעה זמנית או תופעה מקרית.
כרגע מגדירים את זה הפרעה. זאת אומרת, זה ממש מוגדר
כ... למי זה מפריע? זה נקרא הפרעה.
כן. כן, אפשר להסתכל על זה גם ככה. גם כי יש לה כל מיני סימפטומים, לא אחד, בעצם זה מגוון מאוד רחב של תופעות, לא תופעות, אבל...
כמו שאת רגילה.
של בעיות התנהגות,
אוקיי?
על זה אין עוררין, שזה מייצר וזה... רואים הרבה מאוד בעיות של התנהגות, עוד לפני הסבל של הילד ועוד לפני הסבל של ההורים ולפני הסבל של המערכת. גם על זה אין עוררין, שכולם סובלים. כשמספיק ילד אחד כזה בכיתה, כדי שהוא מאוד יסבול וכל המערכת סובלת. בעולם וגם בארץ מדברים על 5-10% של הבחנות של היפראקטיביות. זה רק הולך וגדל עם השנים. במבוגרים מדברים על 6%. קצת פחות. זאת אומרת, יש כאלה שבכל זאת מסתדרים, משתלבים וכולי.
אני חושב שבכיתה ממוצעת יש להם 4 ילדים לפחות שמאובחנים בצורה רשמית על ידי מכון ככאלה, ומניסיון של עבודה בכיתות אני אומר שיש שם 40 כאלה, ו4 יותר קיצוניים.
תכניס מבוגרים למצב כמו הילדים האלה בכיתה, אתה תגלה גם כן.
אבל מעבר למצב של הכיתה, בכל זאת יש פה משהו שמתגלה גם בחיים הרגילים של הילדים.
כן.
גם אם לא הובחן כהיפראקטיבי, עדיין יש הרבה חוסר שקט, הרבה בעיות וסימפטומים שמופיעים, שמתרחשים, רלוונטיים גם לילדים שיש להם את האבחון הזה וגם לכאלה שלא.
יש איזו טענה שאומרת שהריבוי של האבחונים זה בעיקר כי יש הרבה מאוד מקצועות שמאבחנים אותם היום. גם נוירולוגים וגם רופאים התפתחותיים וגם מאבחני למידה וגם, לא, למידה זה של בעיות למידה, אבל גם פסיכולוגים. וגם כאילו יש המון מקצועות שמאבחנים את זה, אבל מצד שני אי אפשר להתווכח עם זה שיש יותר, אפשר לראות את ההפרעה הזאת או את ההתנהגות הזאת, החסרת שקט או הלא ממוקדת, אפשר לראות אותה יותר ויותר.
וגם את חוסר האונים של ההורים לאורך זה.
כן, זה ברור, כי זה מושרש בטבע שלנו, לפי חוכמת הקבלה, ואתה גם כן יודע, שאנחנו לומדים שאנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד, נגמרו שנות הגלות, מה שנקרא, גלות מהרוחניות, ועכשיו רוחניות היא מתחילה להתגלות לפני כולם, כלפי כל העולם, כלפי כל האנושות, והגילוי שלה הוא בזה שגודל הרצון שלנו. אם אנחנו משך השנים, ואפשר להגיד בכלל, משך המון המון אלפי שנים, ממש אלפי שנים, אנחנו היינו חיים בצורה מאוד רגועה, באותו מקום איפה שנולדתי, שם אני ממשיך לחיות, לא כל כך אני רץ לאיזשהו מקומות אחרים, אני מתחתן עם בת של שכן, אני רוכש אותו מקצוע כמו אבא שלי וממשיך אותו, אפילו בגדים עברו מדור לדור, מכל שכן בית ומשק וכל הדברים, והכל זה היה ככה רגוע וידוע והכל. תראי מה שקורה היום, היום בלי שאני יוצא פעם או פעמיים אולי בשנה לחופש, ואני חייב לטוס, אני לא יכול ליד הבית.
אחרת זה לא חופש.
כן, ומי שלא הסתובב בכל העולם ולא ניסע למזרח הרחוק ועוד לכמה מקומות, אז מי הוא בכלל, אם אין מי לדבר ועל מה, ועוד ועוד. זאת אומרת, ההורים הגדולים, אני לא חושב שהם לא סובלים מהיפראקטיביות, אבל יש להם איפה לפרוק אותם, הבעיות, איפה... אני לא מתאר לעצמי שלפני 100 שנה, אם היינו מארגנים מגרש כדורגל, והיה כדורגל לפני 100 שנה גם כן, אנחנו לא היינו רואים את התופעות האלה במגרש כמו שהיום. 100,000 איש ומתחילים לקפוץ ולצוק ולהרוג זה את זה, ואנשים מחפשים איך לפרוק את ה... העצבים שלהם, הרצון לקבל הגובר, וזה נעשה סך הכל, 50-60 שנה ישנה לתופעה הזאת. ולכן גם לגדולים, כי הם כבר מבוגרים, האלו שמהם התחילה התופעה, זה מאמצע המאה הקודם, וודאי שילדים שלנו הם יותר ויותר סובלים מזה. אבל אצלם אני חושב שבכל זאת זה מתחיל לפנות לאיזה צורה אחרת. לא שהם ממש בתנועה היפראקטיביים.
לא כולם.
לא, הם היפראקטיביים בחיפוש, במילוי פנימי, במשהו שמפריע להם בפנים, לא דווקא מבחוץ. רק ל-10% נראה לי, עד 15% הילדים מרגישים שעל ידי התנועה יהיה להם איזה רוגע, ואז אנחנו רואים אותם. היתר לא בגלל זה. אלו שנכנסים לדיכאון, אנחנו רואים תופעות האלה.
יותר מדי.
יותר מדי.
כן.
זהו.
יש ממש עלייה.
ולמרות שיש לנו הוליווד ואינטרנט וכל מיני, מה לא לילדים שלנו שאנחנו נותנים, יחד עם זה אנחנו רואים תופעות כאלה. זה גם כן בא מהיפראקטיביות. שהם רוצים יותר ולא יכולים למלות את עצמם. היפר זה לא רק בתנועה.
אתה לוקח את זה במשמעות של הגברה.
הגברת האגו, הגברת הרצון, שהוא צריך לקבל את המילוי שלו ולא מסוגל. אין לו במה למלות את עצמו. אנחנו נותנים להם הכל, ובאמת, מה יש היום לילד?
כולם ומלוא.
זה באמת, טיולים לילדים לחול,
וכאן,
והכל. ואז כל העולם שייך לו ממש, ואנחנו רואים שזה לא מספיק וזה לא ממלא אותם. ולכן אני חושב שבעיית ההיפר זה לא שמפריע לנו, כמו שרצית להגיד. ואני אז אמרתי שמפני שזה מפריע לנו, אלא אם אנחנו ניקח בחשבון כל הבעיות של הגברת האגו, רצון שלא יכול למצוא לעצמו מילוי ונמצא בכל מיני תסכולים, אלו על ידי התרופות נגיד היפראקטיביות נגיד, ואלו על ידי שאנחנו נותנים להם, דווקא דוחפים אותם לכל מיני חוגים ועוד ועוד למה. זה, אם ניקח בסך הכל, זאת תופעה שהיא כוללת לכולם.
אבל אתה באמת מדבר על איזו תופעה כללית שאני מבינה, אני חושבת שאני מבינה על מה אתה מדבר, כי אני רואה המון חוסר שקט מסביב. אפשר לראות את זה אפילו בגילאים הצעירים. איך שהם, הם פעם היו משחקים במשחק ככה, שנה, שנתיים, שלוש, היום הם משחקים וזורקים ומשחקים וזורקים, ופגשתי איזה אבא בחנות עצום, הוא אמר, אני מסתכל על החנות הזאת, חצי ממנה יש אצלי בבית, ואני עוד פעם בא הנה לחנות כדי בכל זאת לקנות משהו שיעניין אותם. אז אני מבינה את התהליך הזה שאתה מתאר, אבל יחד עם זה יש בכל זאת קבוצה שהיא נפרדת. לא יודעת אם היא נפרדת, אבל היא יותר קיצונית בזה. שממש קשה להם לסנן גירויים.
זה מפני סליחה שאני אקח.
מוסחות, רואים הרבה תהליכים, רואים אימפולסיביות מאוד חזקה.
כן, כי האדם הוא, לפי חומת הקבלה, הוא מתחלק לארבע דרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. לפי ארבע רמות של האגו שבו. והאגו שבו הוא מתפרץ או גודל או מראה את עצמו בארבע אופנים. מהאופן בוא נגיד הרגוע, אבל לא רגוע, הוא פשוט מוצא את עצמו לפרוק את עצמו, למלא את עצמו על ידי דברים שנראים לנו שהם לא בתנועה כל כך.
אתה אומר שהתנועה היא מבפנים, לא מבחוץ, אוקיי.
כן, ועד האלו שרק דווקא בתנועה, ולא חשוב להם איפה לרוץ ומה לעשות,
שזה
העיקר לבלבל את כולם ולשגע את כולם. שזה ההיפראקטיביות של מה שאנחנו רואים.
של מה שאנחנו קוראים היום, כן, תופעת ההיפראקטיביות.
כן. אבל כל האלו תופעות הן תופעות של הרצון לקבל הגדול שמתפתח בנו, ואנחנו לא נמצא לו תשובה. בכל הטיפולים האלו אנחנו מדכאים את הילדים, אנחנו גורמים להם תופעות מאוד מאוד עמוקות ומאוד לא רצויות, כי הם כולם, זה את יודעת, כמו שיש לך סתימה באיזה מרזף ואת מתקנת אותו, סותמת אותו, אז הוא עולה למעלה ועוד למעלה ועוד למעלה, זאת אומרת עד שחייבים לתת לו יציאה, אחרת הוא עולה ועולה ועולה אם לא מתקנים אותו.
זה כשאנחנו דורשים בבית ספר, אתה אומר?
כן, וזה שאנחנו סותמים אותם בתרופות, אנחנו מעלים את הבעיה הזאת לרמה יותר גבוהה אצלם, ואז יהיו לנו אנשים שהם אחר כך יהיו עם כל מיני סטיות למיניהם בחברה האנושית. וזה סך הכל מפני שאנחנו לא נתנו להם להתפרק ולא מילינו אותם בצורה הנכונה טבעית, המתאימה לאגו שלהם, לדרישה שלהם, והם יהיו אחר כך עד חולי נפש. ועם כל מיני הבעיות, לסטיות מיניות ואכזריות במשפחה ובחברה ומה לא.
תכף נחזור אולי לנושא של הטיפול התרופתי, אבל זה נכון שיש שכיחות יותר גבוהה של היפראקטיביות בקרב עבריינות וכולי, אבל לא כולם. לא כולם, יש כאלה שכן ככה מצליחים להסתדר עם העולם, ולהפך להפוך את זה לסוג של יכולת. כי למעשה הם גם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים בבת אחת. יש להם אנרגיה לעשות יותר דברים במשך היום. אז אני הרבה פעמים עובדת בתוך הקליניקה או עם הורים על זה שיש מקצועות שאחרים לא יכלו לעשות, והם כן. זאת אומרת, יש בזה גם יכולת, אבל עד אז יש תקופה שלמה בבגרות, בהתבגרות או בגדילה, שלא רק לבית ספר הם לא מתאימים, יש להם גם בעיות חברתיות מאוד קשות. כי למשל הם לא מצליחים להתמקד במשהו אחד, או שהם יותר אגוצנטרים, יותר חושבים על עצמם, פחות מבינים את השני, הם חסרי שקט ככה שילדים קשה להם לשחק איתם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעייתיות בהתנהגויות שלהם, לא סתם קוראים לזה בעיות התנהגות. ואז הרבה פעמים התרופה היא יותר לענייני בית ספר, תכף נגיע לזה, אבל בכל זאת מבחינה חברתית, איך אנחנו אמורים להתייחס לזה, או איך אפשר לעזור להם? אתה אומר צריך לתת להם את המילוי. איך אפשר לתת להם את המילוי?
גם איזה מילוי
דרך,
מדובר?
או על איזה מילוי מדובר?
כאן בטוח שיש הזנחה גדולה בחינוך. שאנחנו צריכים לעשות כל אחד מהם, בוא נגיד פסיכולוג לעצמו. אנחנו צריכים להסביר להם מה המניע, מה קורה בהם, למה הם כל כך קופצים ומתפרצים. הם צריכים לדבר על זה. אנחנו צריכים לדבר איתם. אנחנו צריכים את הקבוצות האלה של היפראקטיביים, ובכלל האחרים גם כן שאלו מפריעים אולי לאלו. חסר לנו לדבר בכיתה, על כל הבעיות ולהסביר טבע האדם ומה קורה בימינו במיוחד ולמה אנחנו נמשכים למשחקים האלו ואלו ומה... בקיצור, על כל הבעיות ועל כל החיים. על חיים אנחנו לא מדברים.
זה מעניין שאתה אומר לי את זה כפסיכולוגית שבעצם צריך לדבר איתו.
אבל נכון. פסיכולוג אולי ככה, בשיחות פרטיות איפשהו, אבל הילד יוצא, הוא לא מסבירים לו את החיים.
נכון.
מנפחים אותו בכל מיני ככה ידיעות שזה לא חיים, הוא רוצה לדעת מה קורה כאן. ואת זה לא כל כך נותנים לו. ואז הוא מסכן, הוא לא יודע איך נכון לראות את עצמו, להתייחס לאחרים והכל. צריכים להסביר לו בצורה טבעית מאיפה זה בא לך, למה זה בא לך, איך עם זה יותר להסתדר, לעשות אותו שותף. לכל התופעות שבאות לו מלמעלה, כן, שהוא מרגיש, וגם כן שיראה יחד עם אחרים איך הוא מסתדר איתם, איך הם מסתדרים איתו, איך בכלל מה קורה כאן בחברה, ולמה. זאת אומרת, לתת להם להיות בוגרים יותר, מבינים יותר, משתדלים ומסתדרים בעצמם עם החיים שלהם.
כי ללא ספק יותר קשה להם.
כי הם, ללא הסבר, ללא בסיס.
זה בלתי נסבר.
הם פשוט מתנהגים וזהו, הם לא יודעים מה הסיבה להתנהגות.
נכון.
ואז לא יכולים גם כן לסבול, כי אם אנחנו נסביר לכולם למה הוא כך ולמה הוא כך, גם לגדולים זה חסר. לפעמים אנחנו מתרכזים על מישהו, על משהו, אחר כך פתאום שומעים מה הסיבה, אז אנחנו
מבינים את זה אחרת.
מבינים אחרת, נכון. מתייחסים אחרת לבעיה, מיד היחס שלנו לאדם משתנה, וכך גם כן אנחנו צריכים ללמד את הילדים.
זאת אומרת שברמה חברתית, אם נסביר לילדים האלה, האלה אני מתכוונת שהם בכל זאת או עם בעיות קשב או עם בעיות היפראקטיביות, זה לא אותו דבר, אבל יש לכולם ככה סוגים שונים של קושי, אז הם יהיו פחות היפראקטיביים? או שאנחנו כחברה נשתנה?
דווקא על פניו נראה שהם מאוד מתקשה לדבר, מאוד קשה לדבר איתם, כי הם לא מסוגלים לשבת שלוש דקות ולשמוע.
אבל
אם
לא,
אתה
זה תדבר, לא נכון.
את, אם אתה תדבר על בעיה שלהם
לא
דווקא,
נכון.
ותן להם להסביר,
כן.
ותן להם לדבר על זה, אתה תראה ש...
נכון.
כן. לא, לא, אין להם יכולת שיחה פחות טובה, יש להם יכולת פחות טובה לשבת. ממש פחות, הם לא יכולים לשבת. כשאני עובדת עם
איתם... שימות, מה הבעיה?
לא, שישחק כדורסל. יש לי כדורסל
קטן
בחדר,
אבל אפילו בכיתה, למה שלא יעמוד?
בכיתה בהחלט, כן. בכיתה צריך לחשוב על זה. למעשה מה שאנחנו עושים היום זה, מצד אחד עוזרים לילד להתאים את עצמו, אבל מצד שני עוזרים לסביבה להתאים אליו. ואז כשאני עובדת עם סביבות בבית ספר, אז אני אומרת בעצם כל הכיתה מרוויחה. אם נכנסים פה עוד מבוגרים, ואם בעצם כל השיעור יכול לפעמים להשתנות כדי להתאים לילד כזה, אם המורה מסכימה, ואז כולם מרוויחים, זה נכון, יש שם איזה שיפור בכלל בסטביליות הזאת, לא צריך רק לשבת, כי אם אתה לא יושב זה לא למידה, כאילו אין תנועה בבית ספר, זה מיותר מבחינתם. אבל מעבר לזה, יש להם צורך בתנועה יחד עם יכולת דיבור. השאלה, האם היכולת הזאת לדבר על הדברים ולהבין יותר טוב ממש את טבע האדם, ממש תרגיע אותה מבפנים?
בטוח. אדם שיודע מאיפה זה בא לו, הוא יותר יודע לסדר את הדברים שלו בפנים, להכין את עצמו, להבין איך להתייחס לאחרים. הוא בכל זאת סובל, רק הוא לא יודע איך להציג את עצמו. הוא יצטרך לפרוק את עצמו גם כן, אבל כבר בצורה אחרת, כמו שאנחנו גם כן, בגיל שלנו. הילדים הם ילדים, בכל זאת הם בני אדם הקטנים.
כן.
אנחנו מתייחסים אליהם כמו לאיזשהו זן שזה לא נכון. ולכן גם לאלו שיש להם קשי למידה. מה זאת אומרת קשי למידה? יש להם היפראקטיביות על פנימית. כך אנחנו צריכים להבין את זה. היפראקטיביות פנימית, הם לא מסוגלים. במהירות שעובד אצלם המוח, הקליטה, הם לא מסוגלים לקלוט. הם לא מסוגלים ללכת לפי...
לשלב הם לא מסוגלים.
כן,
לשלב את כל המערכות מספיק טוב, יש בעיה עם השילוב.
כן, ולכן זה, אני חושב שאנחנו צריכים לראות את זה כרק ברמות שונות, אבל אותה הבעיה.
ואני רוצה לחדד את העניין הזה של הדיבור על, כי יש המון דיבורים היום על, אבל אתה מדבר, אם אני מבינה נכון, על לדבר על טבע האדם, ולדבר על הטבע של עצמו, לא כהפרעה.
לא
כי אני כהפרעה.
דיברנו מלכתחילה, אני לא ראיתי
כך. גם זה של, אז איך לדבר איתו, כאילו...
וגם איך להסביר לכיתה
עליו. כי הוא בכל זאת שונה קצת מאחרים, אתה מבין? זה לא פשוט להסביר לילד שהוא שונה מאחרים, ולמה זה בסדר, או... האם יש להם איזה סוג של תפקיד?
שאת מדברת איתם, את לא מרגישה צורך להסביר להם למה הוא ככה מתנהג, מאיפה זה בא, על ידי מה הוא יכול להתנהג אחרת, האם מבינים אותו ילדים אחרים, מה חושבים עליו שהוא משוגע, שהוא בחוסר שקט כזה.
אני נותנת לגיטימציה מאוד גדולה לזה שמותר לנוע, ושיש אנשים שצריכים מעט תנועה, ויש אנשים שצריכים הרבה תנועה.
כן, אבל מה...
ושמבפנים הוא חושב אחרת, והוא מבין את הדברים אחרת, ושאנחנו לא אותו דבר, ושלנו יש בעיה לקבל את זה שאנחנו לא כולם אותו דבר, ושבסך הכל, ובתוך כיתה רוצים שהכל...
אז את כאילו מגדילה את הפער בינו לאחרים.
את אני לא מבטלת את הפעם, את זה. כי, אבל הוא מאוד כמה, מרגיש את הפעם.
עד כמה שהוא שונה מאחרים?
לא, אני מראה לו גם במה הוא כן מסתדר עם אחרים, או במה הוא נהדר. אני לא מבליטה את הפער, אני נותנת חיוביות לפער, כי מה שהם מרגישים זה שהם נורא שליליים, שהם נורא לא בסדר, שיש איזה שטנץ שהם לא עומדים בו.
זה לא טוב אם אנחנו נדבר כך בכיתה עצמה, ונסביר להם שתופעה הזאת קורה בעצם לכולם, ובכולם יש כאלו תופעות, רק לאלו יותר ולאלו פחות, וזה קריאת הזמן, זה בעצם... אני חושב שאנשים האלו הם חיים איתנו יחד, חלק בדיכאון וחלק בהיפראקטיביות, וכל אחד לכיוון שלו. האגו שגובר, הוא נותן לנו כל מיני תופעות שונות, ואנחנו צריכים, אם אנחנו מסבירים את זה בצורה כזאת כללית, שזה בא מהבסיס כולל לכולם, אז הם הסבירו את זה יותר טוב, הם התרגלו, זה ירגיל אצלם. הם הבינו שבסך הכל נמצאים בהתפתחות נורמלית, לא אפילו שזה התנהגות לא כל כך רציונלית אולי או כללית, אבל יקבלו אותו נכון. אחרת הוא עם תסכולים כאלה גודל שכאילו הוא מיוחד, ממש יוצא דופן שלילי כזה.
הלך להגיד שיש כאלה ויש כאלה. למה יש כאלה? למה יש פה בכיתה 4 ילדים או 5 או 10 שהם כל הזמן מפריעים לי ללמוד, או שהם כל הזמן קופצים? למה?
יש להם כזה סוג של רצון, שהוא לא רגוע רגע אחד, שהוא רוצה כל רגע ורגע להרגיש את המילואים שלו מכל מיני דברים, והוא רץ ומתפורצץ וחייף את להתפרק. ואחרים לא כל כך, הם יותר ברצון יותר, בהתפתחות יותר איטית.
זאת אומרת, אפשר להגיד שדווקא היפראקטיבי מפותח יותר מאלה שאינם היפראקטיביים?
ודאי שכן, ודאי שכן.
למה זה כל כך ודאי?
כי האגו שלו יותר גדול, בדרך כלל בטוח שהוא ישיג בחיים שלו הרבה יותר מאחרים. עוד מעט הוא ידע איך להתאזן בעצמו, ולא על ידי שום טיפולים, כי אין טיפולים הנכונים בחברה, אלא לאט לאט גם הגנים, גם ההורמונים וגם הגיל והכל, לקראת גילאים שם סוף הבגרות נגיד, כן? ויתאזן יותר, אבל הדחף הזה יישאר מבפנים, עוד יותר בכל זאת מהרגיל למעלות את עצמו, להשיג את הדברים, ואני חושב שהם אנשים שיצליחו יותר. בסופו של דבר, איך זה יוצא לפי הסטטיסטיקה?
אני לא יכולה לשלוף עכשיו, כן. אני צריכה לבדוק את זה. אבל ישנם אנשים מאוד מאוד מצליחים שהם גם היפראקטיביים. ישנם הרבה רופאים שהם היפראקטיביים. הרבה אנשי מחשבים מסתדרים מצוין, כי למחשב זה לא מפריע, כן. שזזים מולו.
כן,
ואז נכון. היכולת קליטה
וגם המהירות מהירה, הזאת.
כן, כן, והמהירות, המהירות של הקליטה והמהירות של היכולת לענות, זה דברים שאני עובד איתם, למשל, שאתה צריך לקחת את היכולות האלה.
אז למה שלא להשתמש בדברים האלה בחברה האנושית?
איך להשתמש בטובה,
זה דווקא מצוין. אני נתקעתי בכאלה עוד אנשים שעבדו אצלנו בארכיון, באחסון דברים בצורה מצוינת.
כן, אתם לא מפסיקים לזוז, אתה אומר.
מה זה, עשו בחצי יום עבודה מה שכמה אנשים לא עשו.
כן, כן. כן, יש לפעמים יכולת, אבל בהחלט צריך ללוות אותה עם איזושהי בנייה של...
אז על זה אני מדבר. כן. מגיל הרך.
כן. והאם צריך לתת להם לדעתך ככה איזה למידה נפרדת, או רק בתוך הקבוצה? יש כל מיני גישות ככה, שפעם בכל זאת היו מוציאים החוצה, היום מאוד משתדלים להשאיר בתוך הכיתה, אבל מכניסים להם סייעת, או גננת נוספת, או כי בכל זאת צריך לעזור לכל הכיתה, כשיש כמה ילדים כאלה. צריך גם לאפשר כמה דברים בתוך הכיתה שאפשר לעשות.
תראי, זה גישה מעניינת בפני עצמה, כי אנחנו היום רואים שיש בתי ספר שמחולקים כבר מגיל הרך לכל מיני הכיוונים, טכניקה וביולוגיה, זואולוגיה ושפות וכן הלאה. אנחנו גם כן יכול להיות שלפי לא רק מגמות, אלא לפי רמת הקליטה, יש כאלו בתי ספר למצליחים במיוחד, כך לזריזים בוא נגיד. יכול להיות שכאן כן יש מקום לזה. כי בכל זאת יותר קל לבן אדם להסתדר בחברה שהוא קרוב לפי התכונות שלו העיקריות.
כן. הטבע שלו.
כן, לא... אני ודאי שהייתי...
המגמה של מצטיינים בספורט, אני בטוחה שיש שם הרבה אפקטיביות.
יכול להיות, אבל לא יודע. לאו דווקא. אני חושב ש... יכול להיות שכן, אבל לא נראה לי. אני חושב שחוסר שקט הזה הוא גם כן עובר עם הזמן. ואני חושב ש...
מעט. אם 5-10% בילדות, אז יש 6% אצל המבוגרים. אז יש כאלה שזה עובר, אבל ממש לא אצל כולם.
באותה קיצוניות כמו...
לא, אבל זה לא מתבטא בתנועה.
נכון, זה לא נעלם.
זה עובר לצורה אחרת.
כן, שאתה לומד להשתמש בזה, אתה לומד גם להשתמש בזה לטובה, זה לא מרגיש לך כהפרעה אינסופית לחשיבה. אבל בהחלט זה גם תלוי איך התייחסו אליך במשך החיים ללא ספק. זאת אומרת, כשפגשתי משפחות שבאמת קיבלו את הילד ככזה, או אולי נדבר על זה בהמשך, שהיו עוד כמה ילדים כאלה, או שזה מופיע במשפחות בכלל, יש קשר משפחתי, אז הביטחון שנבנה נתן את הכוח בכל זאת ככה להבין את המקום המיוחד שלו, או את היכולת להפוך את התכונות שלו למיוחדות, כאילו למשהו שהוא משתמש בו, לסוג מקצוע שצריך כן. הרבה פעילות, לקשר עם הרבה אנשים.
צריכים למצוא לילד את העיסוק שלו המתאים, שאז הוא ידע איך לכוון, איך להעביר את ההיפראקטיביות פיזית להיפראקטיביות בצורה אחרת. כמו שאת אומרת, באנשי מחשבים, תוכנה וכן הלאה, או בכלל, במקצוע אחר או במשהו. ספורט אני לא חושב לכן, כי ספורט זה בכל זאת הוא דורש מאמצים פיזיים, וכאן זה...
רוב הכדורגלנים לא למדו בבית ספר, לא היו בכיתה מניסיון, ככה מסיור של... אבל אולי חלק מהספורט שדורש יותר התמדה ומשמעת פנימית. שאלה באמת.
אנחנו נשארנו 2 דקות ואני מתלבט אם להיכנס באמת לכמה נושאים שיש לנו פתוחים. יש לנו עוד נושא של תרופות שלא כל כך סגרנו אותו כלפי היחס ל...
זה אני לגמרי מתייחס בצורה שלילית. זה בכלל, אנחנו לא יודעים את התופעה הזאת. שוב, זה האגו, רצון לקבל, ונגד רצון לקבל לטפל בצורה תרופתית. אנחנו הורסים תוצאות, אנחנו לא נגיעים, כן, סימפטומים, אנחנו לא מגיעים לשורש הבעיה, ממש, ואנחנו בזה הורסים את האדם, כי אחר כך זה יפרוץ בכל מיני מקומות ולא רצויות, בהתנהגות לא רצויה.
אבל מה אם, זה נכון שזה רק הסימפטום, אבל אם הוא צריך לעבור את השנים האלה של בית ספר, עם הבית ספר הקיים, מה אם בכל זאת לנסות לאזן אותו מבחינת הגוף כדי שהוא יסתדר במערכת?
אני לא יודע, אבל לא נראה לי שאנחנו צריכים לעבוד עם התופעה כזאת.
בטח לא רק.
שהיא כבר מתגברת גם כן, שאנחנו צריכים לעבוד בצורה תרופתית. זה ממש... לא יודע, לא נראה לי. אני רואה גם כן באיזה קלות נותנים את...
זה בטוח, כן.
זה פשוט כנגד כל בעיה, בבקשה. קבלו וזהו. ולכן זה לא טוב. אני שמעתי וההורים מסכנים, בוכים ולא רוצים לתת, אבל אין ברירה, כי קרשו את הילד מבית ספר.
כן, יש גם היום תופעות
הגישה מאוד
עזרית.
צריכים לבנות כיתות מיוחדות לזה, אם כבר... וגישה ולדבר עם ילדים. זה לא טוב, זה לא טוב. הגישה הזאת תרופתית היא הרסנית, הורסת בכלל. גם משפחה סובלת וכל כך לא רוצים לתת את התרופה.
מאוד מפחדים, וזה גם לא תמיד כל כך עוזר, רק כשנותנים את הרק טיפול תרופתי. צריך לתת משהו נוסף אולי, אבל...
במשהו הנוסף אנחנו באמת נסיים, ואחרי שדיברנו באמת על המשהו הנוסף שחסר כדי באמת לעזור לנו כחברה להתמודד נכון עם המציאות.
שזה בעצם מה שדיברנו עליו עכשיו, שזה היפראקטיביות, זה כבר מציאות, זה לא תופעה, זה לא בעיה, אלא זה פשוט מראה של המצב שלנו שהגענו אליו, עם זה שמתפתח בנו אגו, גדל, ומגיע עם למצב שבו הוא דורש מילוי אחר ולא מקבל אותו, ועם כל ניסיון לסתום אותו בצורות אחרות, מביא רק בסופו של דבר יביא לתופעות לוואי הרבה יותר קשות. דיברנו על 4 דרגות שונות של אגו בתוך בני אדם וגם בתוך ילדים, ודווקא אמרנו שההיפראקטיביים ביותר הם אלה ששייכים לדרגה הרביעית היותר מפותחת, ולכן דווקא אם הילד שלכם הוא מאוד היפראקטיבי זה טוב, כי זה אומר שהוא מאוד מפותח פנימית, ובעתיד זה גם יעזור לו כנראה להתקדם ולהתפתח עוד, רק כדי שבאמת הוא גם ירגיש חלק מהחברה והחברה תקבל אותו נכון, כדאי להכניס למערכת הלימודים ובעצם לכל מערכת שבה נפגשים כאלה ילדים כמה שיותר שיחות ודיבור עם הילדים על התופעות שהם חווים בכלל בחיים, ועל התופעה הזו ספציפית, להסביר מאיפה היא מגיעה, מה השורש שלה, למה זה ככה, ושזה לא בעיה, אלא זה פשוט, לילד הזה יש ככה, ולילד הזה יש כאלה תופעות, ואין צורך לעשות פה דבר מעבר, ללפתוח את זה פשוט, ולתת לילדים האלה לדבר על זה, ולפתוח את זה, ושכולם ירגישו, ויבינו אחד את השני, כי אם אני אבין את השני, אז כבר אני לא אבוא עליו בטענות, כמו שאני בא אליו, כשאני לא יודע מה עובר עליו. ודווקא אם אני אבין מה עובר עליו, אולי אני אעריך אותו עוד יותר, כי אני אראה כמה הוא, כמה אולי מצד אחד קשה לו, ומצד שני הוא מאוד מאוד משתדל, וזהו בעצם. אז אנחנו פלוס מינוס סיכמנו את הנושא הזה שנקרא הפרקטיביות, שהוא מאוד מאוד רחב, ונמשיך בתוכניות הבאות. תודה ללימור שהייתה איתנו, תודה לרב מיכאל לייטמן, תודה לכם, להתראות.